ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לבן כספית ואריה אלדד, מה העניינים?
שלום לך, מה שלומך?
בסדר, קנית ביטקוין.
לא, בואי אני אספר לך.
נו, ספר לי, בבקשה, אני מקשיבה.
היית אצל אריה פעם בבית? בכפר אדומים?
לא, אבל אני רואה אותו
אז אני, שזה אני פה, אם את יוצאת מהבית, ביציאה האחורית שאנשים לא מכירים, יש נגריה, מאחורה, מתחת לעץ, לא זוכר, לא מבין בעצים.
יש שרת.
העץ השלישי.
את מעלה, יש שם סליק, את נכנסת פנימה.
כן.
יש שם שלד של מישהו מהלכי, זה לא קשור, פרבלום, והכל מלא ביטקוין.
חשבתי שיש שם את השרת של הביטקוין, כי הביטקוין זה לא משהו שמסתובב, אתה יודע שאתה אוסף אותו בסקים.
ארי אוסף.
הגב שלי הרוס, כי כל הבוקר קריתי ביטקוין פה במדרון שלנו. זה מקום טוב.
טוב, יפה, אז תשמור לי כמה בצדים.
זה ביטקוין משובח, זה ביטקוין קלט, זה נקרא, זה חבל הזמן. בלבלנו את המוח מספיק.
טוב, שלום לכם, ביי ביי.
תודה רבה.
היום אני מתחיל.
אתה מתחיל, כן.
בבקשה.
5 בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. זה קרה לפני זמן קצר. עמית סגל הזריז היה הראשון שעלה על זה, כי באותה דקה ממש נשמעו הזקות גם באילת, הקצה הדרומי ביותר של מדינת ישראל, וגם בקריית שמונה, סמוך מאוד לקצה הצפוני ביותר של מדינת היהודים. וזה אומר שאנחנו מאוחדים. לא עוד צפון נגד דרום, לבנים נגד שחורים, מרכז נגד פריפריה. הנה, אפשר לחלק את מה שמחלקים כאן שווה בשווה בו זמנית לכולם. יש רצועת ביטחון לאורך גבול הצפון, יש רצועת ביטחון בעוטף, אנשים רצים למקלטים גם באילת, על שפת הים האדום, ויש גם צבע אדום באצבע הגליל, במרחק יריקה מהחרמון והכנרת. כל מה שנותר לנתינים המאושרים, כלומר לנו, לעשות עכשיו, זה להגיד שחיינו, לסמוך שזכינו, להודות לממשלת הימין על מלא מלא, שהחזירה את הביטחון, כוננה את השלום, וראתה לטרור מאיפה משתין, אתם יודעים מי. תארו לעצמכם שראש הממשלה עכשיו היה מישהו שלא מכיר טוב את הערבים, ולא כתב את הספרים נגד הטרור, ולא יודע אנגלית משובחת כל כך, אה?
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. המועצה להשכלה גבוהה פועלת כבר מספר שנים להרחיב מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה לחרדים. יש כמה מסלולים כאלה כבר, למשל באוניברסיטה העברית בירושלים. אז פנו גם לאוניברסיטת בן גוריון. ההנהלה דווקא הייתה מעוניינת כדי להנגיש מסלולי השכלה גבוהה לנשים חרדיות שאינן מגיעות ללימודים כאלה אם אינם מתקיימים בהפרדה מגדרית. אבל 140 חברי סגל באוניברסיטה מיהרו להפנות מכתב לסנאט של האוניברסיטה וכתבו שזה נגד ערך השוויון וגם פוגע בערך כבוד האדם. הנהלה התחייבה אמנם שהפרדה לא תזלוג לתוך האוניברסיטה, וזה לא יהיה מעבר לתואר ראשון. הציעו מסלול מיוחד לחרדיות בסיעוד, בחשבונאות, בכלכלה וניהול, בהנדסת תוכנה. אבל אתמול היה דיון בסנאט של האוניברסיטה, וברוב גדול מאוד הם דחו את ההצעה. כבוד האדם השמאלני ניצל, גם ערך השוויון של החילונים, זה של האקדמאים של בן גוריון שלא רוצים באמת לראות השתלבות חרדים בחברה. מה היה מפריע להם אם היה בניין אחד באוניברסיטה שבו היו נשים חרדיות עושות תואר ראשון בסיעוד? אני אגיד לכם מה היה מפריע להם. ככל שיהיו יותר חרדים אקדמיים עובדים, יהיה להם יותר קשה להמשיך לכתוב עליהם שהם טפילים ונטל על החברה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
אתה צודק וטועה. צודק, כי גם אני...
והשמחה שלך הייתה מוקדמת מדי, עם כל הכבוד.
למה?
הזעקה באילת, הייתה הזעקת שווא. לא נבנה הגשר.
איזה גשר?
בין הצפון לדרום. בין פריפריה למרכז.
אני שומע גשר, הדבר הראשון שעולה זה גשר מכביה. אתה צודק וטועה, כי אני גם בעד אפשרות לחרדים ללמוד בהפרדה, ואני חוטף על זה באבי אבי ואימי אימי ובת דודתי מהבייס שלי. קודם כל זה לא קשור לשמאלנים. בשוויון מגדרי,
אוקיי, אתה רואה? אתה סתם, אתה מבין?
שמאלנים זה שם, שם קוד לכל מי שחושב אחרת ממני, בסדר?
יפה, הבנתי. אתה יודע, זה היה שווה הכל. לא, עכשיו ברצינות, אריה, זה חתיכת ויכוח, וזה לא אף אחד מאיתנו, אני עכשיו לוקח את זה אליי, הליברלים, לא רוצה להמשיך לכתוב שהם טפילים, וגם אני חושב ומקווה שאף אחד כבר לא משתמש במושג הזה, ובאמת רוצים שישתלבו, אבל אתה יודע איזה ויכוחים היו לי, זה אנשים שהם חיים, תשמע, אני יושב עם פרופסוריות באוניברסיטה, אומרות, תקשיב, אתה מבין שבפקולטה כזו אני לא יכולה ללמד. נראה לך שזה הגיוני?
להפך, שם היא יכולה ללמד, זה נשים שלומדות ציוד, למה היא לא יכולה ללמד?
לא, אני מדבר גם עכשיו על האפשרות היותר חשובה בינינו, שזה גברים שילמדו, יש, אישה, אתה יודע, הם לומדים ברון או בעוד מקומות, ואז נשים לא יכולות, ואז אתה מתחיל להדיר נש... שמע, זה חתיכת אירוע, אני לא... קודם כל, זה לא בשביל להרגיז, זה הדבר היחיד שהתכוונתי שאתה טועה באמת. כל השאר אפשר להתווכח.
אני לא בטוח שזה לא... זה כמו אלה שאמרו, אל תיכנסו אלינו לתל אביב. כלומר, תישארו בגטו שלכם, נקים לכם אולי איזה מסלול אקדמי בבני ברק.
יכול להגיד, אל תיכנסו בתל אביב, הרי זה כל היופי של תל אביב. אף אחד לא אומר, כל החבר'ה שלנו, כן? מינון מגל, דרך שמעון ריקלין, דרך כל האחרים, כולם גרים בתל אביב.
כן, הם לא חרדים.
אולי
יותר גויים, אבל הם לא חרדים.
את יודע שלא חסר חרדים תל אביב, כן?
אני יודע, אני יודע.
בסדר, תל אביב יש הכל, זה היופי. טוב, וגם בתכונית הזו יהיה הכל, אבל זה יקרה אחרי החדשות, תכף.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דאד.
אחים ומפיקים, אסף נבו ושרה פלסנר, אחראית על השידור, תמר שלומוביץ, רמדאן קרים לכל המוסלמים שמאזינים לנו, ויש. מישהו שלח לי עכשיו תמונה שאני מקווה שהיא אותנטית, אבל היא נראית לגמרי אותנטית. תהלוכת רמדאן בביר אל מקסור, מנהלת משטרה בראש ואחרי הדגל ישראל. ביר אל מקסור זה יישוב בדואי בצפון. אבל יש הרבה מקומות שבהם לא מניפים דגל ישראל, אז עליהם נדבר עם הכתב הפרשן.
או שורפים דגל ישראל, כמו הפלג הקיצוני במאה שערים. למה לא מכניסים בן אדם כזה לכלא? יש חוק, ויש עבירה פלילית שעונשה בצידה, למה לא מממשים אותה?
א', כי אין מקום בתי הסוהר.
זה נכון.
בוא נתחיל עם זה, בוא, שחררו עכשיו את החבר'ה. ב', תשמע, אני נגד זה. כי עכשיו אנחנו נתחיל, אז כל אחד שירצה להצבן אותך ישרוף דגל. נו, אז מה עשינו?
אני אשים אותו בצור.
כן, ואתה, תשמע, בשלב מסוים הפקיעו גם את כפר אדומים בשביל בתי סוהר. זה יגיע גם אליך, לא רק עוד השרה.
חנה לחמה, הוקצה בזאת.
הוקצה, הוא אחלה כלא. דוקטור אמיר בוחבוט.
שלום לך.
הוא הכתב הפרשן הצבאי של וואלה וגם שלנו, שלום אמיר.
שלום לכם ולמאזינים, אריה, אותי יותר מדיג בני סכנין והקריאות נגד זלקה, שכן של הפועל חדרה, יותר מעציב אותי אפילו, מעציב אותי, אני פשוט עצוב מזה, באמת, אני לא אומר את זה בציניות.
טוב, תשמע, הרבה אנשים דיברו איתי על זה ולא הספקתי ללבש בכל הפלטפורמות שאני עוסק בהן, אריה בטח לא מעודכן, קודם כל הם הפסידו, זה כבר טוב, בני סכנין במשחק הזה, אתה זוכר למי?
הפועל חדרה.
להפועל חדרה, לדעתי.
מנשה זלקה, אחד המילואימניקים הכי פופולריים.
זהו. וזלקה עלה לשחק, שהוא קסם של איש, והעודי שסכנין ביזו את ההמנון, וזה שוב שאלה, מה אתה עושה למי שמבזה, מה זה מבזה את ההמנון, אבל זה יגעיל מאוד. פשוט יגעיל, אתה צודק לגמרי.
כולם תסכים באנישה, עזבו את האנישה. חברים, אנחנו בתקופת מלחמה, כאילו, אתם אזרחי מדינת ישראל, תחליטו באיזה צד אתם עומדים. פשוט עצוב, אני אומר לך, אז כולם תסכים באנישה, עזוב את האנישה.
אבל בלי אנישה, הם לא יבינו שאנחנו רציניים בעניין הזה.
אז תלו את ישבו, התאחדות הכדורגל, שאוהב את התקשורת בזמן האחרון, יתר על המידה, מתעסק לפי דעתי בשוליים במקום בעיקר, ויגיד מה הוא מתכוון לעשות.
הסתבכת עם מרז חלפון עכשיו, ואני מכיר את בתי הקברות מלאים באנשים שהסתבכו עם מרז חלפון, אבל תשמע, אני למשל הייתי פשוט מוריד נקודות, עד שירדו ליגה.
לא מבזים את ההמנון במדינת היהודים, לא חייבים לשיר אותו, אני לא מחייב חלילה אף ערבי לשיר את נפש יהודי, אבל לעמוד כמו שהיה שופט עליון היה עומד, כמו ששחקני נבחרת עומדים, לעמוד, לא לצעוק בוז ולא לעודד בזמן שירת ההמנון, כל פעם שאתה מבזה המנון פחות נקודה, שחק בליגה למקומות עבודה. נתקדם?
תודה רבה לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הפרשן הצבאי.
לא, אתה יודע, אריה, אתה לא מבין כמה שמחתי שהוא הזכיר את זה, כי זה דבר שמעיק עליי כבר יומיים.
אני התחלתי,
נכון, אני התחלתי, אני
חד משמעית. טוב, נתניהו כדי לרמוז שכנראה אולי יש מצב שהורדנו אתמול, ויצא לי להיות במקום מאוד מאוד חשוב כשזה קרה, את מרואן איסה, את מספר 3, נתניהו היום אומר, אמיר בוחבוט, שמודה שחיסלנו מספר 4, זה סלח אל-ערורי, זה אנחנו יודעים.
כן, ידענו שלא, ידענו שהוא חוסל, פעם ראשונה שישראל לוקחת אחרת בזכות הסרטון של נתניהו. אז עכשיו אפשר להגיד שמדינת ישראל היא זו שסיכלה את סלח אל-ערורי, אפילו אני מתקשה להגיד מי אחראי, כי אתה יודע, זה לא מתכנס לאירוע בסוף. יש דרך מסודרת להעביר דברים כאלה, הם עוברים דרך הצנזורה, אנחנו מנסים להקפיד על תהליך, אבל בישראל הכל אפשרי.
קודם החשד העיקרי נפל על כפריסין, אני מבין, ועכשיו הוא הפתיע אותנו, אבל תגיד לי, מי מחליט שהוא מספר 4 או 5 או 6? מי נותן אצלנו את הדרגות האלה?
לא, בהיררכיה של ההשפעה, בסוף סלח אל-ערורי, בעיניי, אתה יודע, הוא יכול גם היה לקרוא לו 3 ואף אחד לא היה נעלב, בסוף סלח אל-ערורי נאבק על הכיסא העתידי מול יחיא סינואר, אז אפשר להגיד שהוא אפילו מספר 2 בתוך הארגון, עוד פעם, זה הכל
הכל תלוי במה אתה בודק, כי סלח אל-ערורי לעומת זאת לא ידע בכלל על 7 באוקטובר, לעומת זאת מרואן איסה, שנמצא בתוך הרצועה, אריה, השאלה היא מי נמצא בסביבתו של סינואר, ואגב יש ויכוח, אם כבר מדברים, מי באמת שם המחליט האמיתי, סינואר עודף.
בהקשר של הרצועה, לא, המילה האחרונה זה סינואר.
עודף אבל הוא הרמטכ"ל.
תראה, מה זה הרמטכ"ל? אני תכף אסביר.
אם זו חערה פיקודית לאיזה נוח'בה, הוא נותן אותה.
סינואר, על פי וישק דבר, מוחמד דף הוא המוח היצירתי המבחיל שהוליד את כל התצורות האלה, מכיר היטב את הצבא, את המודיעין, איפה לוחצים ומה, איך משיגים דברים בהקשר של צבא טרור ופעולות מבחילות שראינו בשבעה באוקטובר. מרואן איסה הוא המוציא אל הפועל. הוא בסוף זה שמוציא אל הפועל את האימונים, את התוכניות, את בניין הכוח. במילים אחרות, אני לא הייתי קורא לזה שוויש, אבל הוא הביצועיסט. מרואן וסלח אל-ערורי יושב לו בלבנון, אחר שהוא גורש, מזכיר לך גורש מהאזור, התיישב לו בקטר, דילג לטורקיה, לחצנו גם את זו וגם את זו, הגיע ללבנון, שם הוא קושר קשרים עם חיזבאללה והאיראנים, והוא מקדם באמצעות המון כסף, הרבה מאוד כסף, פיגועים ביהודה ושומרון, ובמקומות נוספים, על ידי הזרמה של כסף, אמל"ח וכו'. ולכן לסיכול של סלח אל-ערורי יש השפעה רחבה מאוד על מה שקורה פה במרחב, בטח לקראת הרמדאן. צריך גם להגיד מילה טובה, אתה יודע, למי שעוסקים בדבר, שירות הביטחון הכללי.
שכוח גדול, תגיד לי, אם האיסה הזה כל כך חשוב, איך זה לא היה לו מקום במנהרה? למה הוא היה צריך להיות באיזה דירה?
תצלו.
בבית?
לא, מי אמר שהוא היה בבית? אני להבנתי, הוא היה בתקרקע.
אמרו
הורידו
בית. אמרו הורידו בית ויש 5 הרוגים ו9 פצועים.
בוא ניישר קו, מוצאי שבת, חיל האוויר השקיע הרבה פצצות בנקודה אחת, שמענו את זה, דיווחנו על זה, אני למען האמת לא ידעתי, הערכתי שאולי זה בכיר וכולי, אבל לא הצלחתי לאמת את הדבר הזה, בסוף ההיעלמות שלו, הניתוק הקשר שלו עם העולם החיצון, בימים האחרונים כנראה הוליד את השמועות סביב הדרו ברצועת עזה, וזה מה שהוביל לפרסומים בישראל, בסוף, מרואן איסה, גם בחלוף למעלה מ-150 ימים, יש תפקיד מאוד משמעותי בבניית התמונה הצבאית, בהוצאה של פעולות גרילה כאלה ואחרות, בבניית הסמל של חמאס ברצועת עזה.
אני יכול, דוקטור בוחבוט, להשלים לך שבמוצאי שבת ירדו הרבה המון פצצות, ולי יצא להזדמן למקום מסוים ביום ראשון, והפצצות המשיכו לרדת על אותו בית כדי שנהיה בטוחים. עכשיו נחכה לראות אם הוא יצוץ או לא יצוץ, מצינו מרואן איסה.
זה לא
ניסה.
רק בית, זה תת קרקע גם.
כן, זה נקודה מסוימת.
ודבר נוסף, שהוא הכי חשוב, בסוף, מה שגורם לסדר במרכאות כפולות ברצועת עזה בשנים האחרונות, זה לא מדינה דמוקרטית, זה הטלת אימה ופחד. ואם תיקח את כל הקלפים הללו של סינואר, דף ואיסה, הטלת האימה תקבל פה סוג של טלטלה, וכבר היום בצהל מעריכים שכשתיקח את סינואר, אז הם יוכלו להתקומם.
טוב, וואו, אני רוצה שנתקדם לנושא העיקרי שלנו, חרגנו עם איסה וזה, יש לנו פרופסור עוזי רבי על זה אחר כך, אבל בסוף, בלי ששמנו לב, בעודנו מתחילת המלחמה, אני זוכר שכולם אמרו לא ייכנס כלום לרצועה, לא דלק, לא מים, לא קמח, לא כלום. אז יש פה איזשהו סוג של אירוע די ביזרי שקופים עלינו, נכון. גם מזדונות הומניטריים, גם הצנחת אספקה על ידי חילות אוויר זרים, ועכשיו נתיב ימי, האמריקאים מכניסים ממש, ממש מסוף ימי לתוך עזה. השאלה היא, אמיר, אם זה על דעתנו בשיתוף פעולה איתנו, או על הראש שלנו, או בין לבין?
שאלה מעולה. אז קודם כל כפו עלינו, סימן קריאה. שתיים, הם כופים עלינו כבר תקופה מאוד ארוכה, פשוט קיבלו החלטה בדרג המדיני, כן לסרטט ציר הומניטרי מצפון, לא בהכרח מהים, בתמורה לשחרור חטופים, או לפחות למידע על מה שקורה. ומישהו חכם כנראה בדרג המדיני החליט להדליף את זה, לא משנה למי, זה דרם לתקשורת, ואז חמאס יושב, הערכה שלי יושב ואומר, רק שנייה, אם הם כבר מסרטטים את זה והאמריקאים כבר יפעילו על תלחץ וזה הולך לקרות, אז למה לנו לשלם? בוא נחכה, והלחץ יניב פירות, וזה בדיוק מה שקרה. ומה שאתה רואה ב-48 שעות האחרונות, אתה רואה פה איזה בליץ של לחץ ישראלי, גלנט סלש דובר צהל, חבר'ה זה אנחנו מובילים, אנחנו נעשה, בואו חברים, הדרג המדיני פישל, הממשלה פישלה, אתה צריכה להציג אלטרנטיבה בברורה, נעשה ציר הומניטרי בתמורה לשחרור חטופים או למידע קונקרטי בעל ערך, ובזה נגמר הסיפור.
ואם לא היו נותנים לנו לא חטופים ולא מידע, אתה אומר שימותו כולם מרעב שם? לא.
לא, אבל זה משוואה בסיסית.
בסדר, אבל הם מבינים אותנו ומכירים אותנו, הם יודעים שבסוף הם יגידו לא, ואנחנו לא נוכל לעמוד בלחץ.
אריה, רעב אין ברצועת עזה, למה הדלפת? אם היית לפחות ממנף את זה, להפעיל לחץ גם על הלב האמריקאי, בואו, לא כולם אטומים. המצרים דרך אגב איתך, המצרים אומרים, גורמים מוסמכים אומרים, אין רעב ברצועת עזה.
אבל זה יכול להיות, אמיר, איך יכול להיות
אם אין רעב?
אם אין רעב, איך יכול להיות שאנחנו רואים את התמונות הקשות כל כך, את אותו לילה שבו יש 100 הרוגים סביב מסעית עם קמח, את העזתים שצורכים במלוא גרונם על מה חמאס עשה להם, השאלה היא עד כמה אנחנו בטוחים שאין רעב, על פניו הגיוני שיהיה רעב, הכל הרוס שם ואין כלום.
צהל אומר באופן רשמי שאין רעב ברצועת עזה, היום. בצורה רשמית ומוסמכת.
טוב, ענית לי.
הוא אומר,
אני מאלה שמאמינים בצהל.
הוא אומר שגם המצרים מגבים את הטענה הזאת.
אבל אוקיי? אם אנחנו מכניסים, נניח, את כל כמות הקלוריות הדרושה לכל מיליון נקודה משהו בני אדם בעזה. נניח שאנחנו מכניסים הכל.
למעלה משני מיליון, כן.
שני מיליון. זזים כל הזמן, אתה לא יכול לספור. אבל נניח שחמאס לוקח את הכל ושם במנהרות שלו. אז יכול להיות שיש רעב?
עוד פעם, אני מאמין בנתון הזה, אני מאמין לצבא שאין רעב, אבל עוד פעם אני בא ואומר, רק שנייה, במה אתם מתעסקים? תתעסק בחטופים, תתעסק בלשחרר חטופים, תמנף את כל הפעולות שלך לשחרור החטופים, לסכל, לחסל, להשמיד, אפשר לעשות גם מנגד.
אני בטח בעד.
וזה צריך להתעסק ולמנף את זה, ברחתם כאילו מהסיפור המדיני. בוא, זה כישלון ממשלתי נקודה. גם לצבא יש בזה חלק, אבל קודם כל הממשלה הזו.
אני בטח בעד, אבל כל הזמן אומרים לנו, אם לא נזרים להם סיוע, בלי שום תנאים, לא עזתים ולא חרטופים.
מה ששיבש את הסיפור...
האמריקאים לא ייתנו לך נשק, זה מה שאומרים כל הזמן.
עזוב, אני חושב שכולם שוכחים שביידן רוצה להיבחר, וזה בסדר מבחינתו, והוא עושה את הכל כדי להיבחר, הוא בתקופת בחירות.
אריה, לא שמעת את הנאום, לא שמעת את זה. ביידן אמר, גם בנאום וגם הראיונות, אחרי כל הביקורות שלו, תמיד הוא מוסיף, לעולם לא ימנע נשק מישראל. נשק
הוא
ייתן לנו.
הוא הציג את הנשק.
זאת אומרת, בוא, אני מקווה.
הוא מנע ממך? לא, זה בוא, ואנחנו גם התקשורת הישראלית אוהבת להבהיל את עצמה. ביידן, לימין מדינת ישראל, כפוף לתנאים שבו הוא בסוף רוצה להיבחר, אז הוא משחק את המשחק. אנחנו, אז צריך להפסיק להכשיל את עצמנו. לא שאלתם אותי אפילו למה הצבא מדדה, ולמה הצבא לא רץ לרפיח כבר מזמן, ולמה הוא לא תוקף שם ביתר סט, ולמה הוא לא עשה את נוצרת לפני.
הנה, בסדר, בבקשה, קיבלת את השאלה, בבקשה.
אני מאוד מקווה, אני מקווה, אני יכול שגם לך יש דעה בנושא, שהצדדים, צבא ודרג מדיני, תאהבו ברעיון של הדשדוש הזה, של בוא נרוויח זמן כל שבוע שעובר, הם בתפקיד. ככה זה נראה לי. בוא, היינו רוצים לראות את החיילים כבר מזמן בחוץ.
לא, תשמע, אני מכיר את הביקורת על נתניהו, אבל אתה מאמין באמת ש...
אמרתי גם וגם.
אתה מאמין שכל הצמרת הצבאית שלנו רוצה להרוויח? אני, אין לי הסבר לדבר הזה, אין לי הסבר. אבל אני מעריך את האנשים האלה יותר מאשר עוד חודש בתפקיד.
אז אני אגיד לך, והם אמרו שלא רוצים לצאת עצמם בתוך רמדאן, באמצע קווים שהם לא רוצים ברפיח. אני אחדש לך שאגודה 162 בזמן ההפוגה, איציק כהן הרג למעלה מ-40 מחבלים. בזמן הפוגה. כל מי שהרים נשק וכיוון אותו לעבר חייל צהל, טוב, עם כוונה, מדד עצמו או עם פגז או עם טיל מעל הראש.
לפני שנגיד שאלה... כמה מילים על דוח נציב קבילות, אני לא חושב שיש סיבה כזו. זה שנתניהו רוצה מלחמה ארוכה, אנחנו יודעים.
אני גם בזה לא מאמין.
הוא היחיד, בוודאות, זה אני חושב, ודאות זה שנמות בסוף, אבל אני משוכנע בזה. לגבי הקצינים, תשמע, צהל ישר את תוכניות רפיח, אתה יודע את זה טוב, לפני 10 ימים, אבל כן, יש רמדאן.
אבל הוא לא שם את המפתחות על השולחן ומאיים.
לא, למה שיאיים? יש חטופים.
כי לפני 6 ימים איימו, אם אנחנו לא נלחמים, אנחנו מתפטרים.
לפני ששת ימים היינו בטוחים שתכף אין מדינה, ואולי גם צדקנו. עכשיו אתה בניצחון.
יש לנו שבועיים לחאן יונס, אז עברו כבר מאז כמעט חודש, עוד מעט הולכות לעבור חודשיים. אז מה, הולכים לעבור חודשיים, אז מה?
טוב, דוקטור בוחבוט, אין לנו 3 משפטים על דוח נציב קבילות. בדרך כלל זה אירוע משעמם, אבל השנה לא, כי יש לך עלייה של 250%.
יש עלייה של 3,000% בכמות המילואימניקים.
אני ציפיתי שהנציבה תפריד את המלחמה מהשגרה, והיא לא עשתה את זה, וחבל שכך. יש לנו פה מערך מילואים שסובל מאין ספור גבילות ואין ספור בעיות. רק לדבר על הסיפור של התרומות, ציוד צבאי, ולא רוצה להפליק בזה כדי לתת מידע לאוי ואיזה מצב נמצאנו בשבעה באוקטובר, רק על זה היה צריך לעשות פרק שלם. חבל שהיא לא מצאה לנכון לעכב את הדוח בעוד קצת, ולהפריד פרק למילואים, ופרק על מלחמה, ופרק על כל השאר. ויחד עם זאת, לאורך השנה היא כן הפגינה בעיניי לפחות, מוטיבציה להגיע לכל היחידות וכן להתערב, אבל אתה יודע, בסוף מודדים אותך בפינאלי, בדוח. אני חושב שהדוח היה רך מדי ברוח התקופה, לא לחשוש מביקורת, לא לחשוש באמת להיכנס לעובי הקורה, כדי לשנות. אנחנו חייבים לשנות אחרי 7 באוקטובר, מה לא ברור? חייבים לשנות DNA, מחשבה, ביקורת.
סיפור הציוד, אתה צודק לגמרי, סיפור הציוד הוא עוד יסופר. גופים כמו שבק, אספו תרומות, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. עשו ממש התרמות חיצוניות, צהל, פשוט לא יאמן בתקציב של 70 מיליארד, בסוף אתה מגיע למלחמה. מי סופר בחייך, אתה כסף קטן פה. היי, דוקטור בוחבוט, תודה.
תודה רבה.
שמע, יש פה דרמות כל הזמן. מנהיג אל-קאידה בתימן מת בנסיבות שטרם הובהרו, אריה.
נו, השם ייקום דמו.
לא, אבל אולי מי שחיסל אותו, היה ראש אוכלס
ל5 מיליון דולר. אותו, הם מתנגדים.
ויש גם קטע דרמטי, שאני רואה דיווחים עכשיו, שישראל העבירה בשקט, בלי אישורים וכאלה, עשרות יתומים פלסטינים בהשגחה, מאז על יהודה ושומרון, וגם הבית יתומים שלהם כנראה נפגע, בעל פניו זה עושה לי רושם של אירוע דווקא יפה. טעניתי את זה מתקשר אפילו, אבל זה לא שאלה, ישראל אף פעם לא יודעת מה לתקשר, מה לא לתקשר פה.
אתה תקשר את זה, מיד ישאלו אותך איך הם נהיו יתומים, הרגת להם את ההורים, תעזוב.
טוב, מתחרט, קיבלתי. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באפריקה באוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, ערב טוב.
טוב, אז תעשה לנו סדר ברביעייה הזו, אז מספר 4 הלך, מספר 3 אנחנו עוד לא יודעים, 2 ו-1 זה דף וסינואר?
כן, אני חושב שזה גם פחות חשוב. דבר אחד ברור, מרואן עיסא זה אופרטור מרכזי כאן. אם אתם מסתכלים, אנחנו מסתכלים בעצם על הפרופיל שלו, על הרזומה שלו. הוא היה שם בכל הצמתים המרכזיים. זה מהחבורה האשקלונית, אנשים שנולדו בעצם המקור שלהם, המשפחה, היא כמובן מאשקלון או מהכפרים בסביבה.
הייתי אומר המחזור של דיכטר.
כן, אז... זה בדיוק משהו כזה.
לא, שמי שלא יודע, הוא הבין את הבדיחה, דיכטר גם אשקלוני.
ואיס הזה לא נולד באשקלון, אחרת הוא היה בן 80, הוא בטח
המשפחה. הבחור הזה נולד במחנות המרכז, מחנה פליטים על בורייג', היה בכלא הישראלי, גם בכלא של הרשות הפלסטינית, ממייסדי הזרוע הצבאית. בקיצור, אדם שהיה שם בכל הצמתים המרכזיים, החליט גם את אחמד ג'עברי, והוא בעצם היה הרמטכ"ל של החמאס. כלומר, זה האופרטור המרכזי הייתי אומר שבעצם זה סוג של חוט שני או קו ששוזר את הקשר בין מוחמד דף ליחיא סנואר, וכאן יש לנו בהחלט אדם שקודם כל מתרחק מהצללים, מודע בסופו של דבר לעניין הזה של אור השמש כמשהו שמסכן את קיומו הפיזיולוגי, וגם אדם שבמידה רבה מזוהה עם הרבה מאוד תיקים של פשיטות, של הסיפור של איך תוקפים התנחלויות. אפשר להגיד שהוא ארכיטקט של גם הדבר הזה של השבעה באוקטובר.
אז אם זה נכון, אנחנו עכשיו לא יודעים אם הוא נהרג בניסיון החיסול או לא, אם זה נכון, זה לא רק מורלי, זה גם הישג אופרטיבי משמעותי מאוד לצהל.
זה גם אופרטיבי וגם סימבולי, אין ספק, מרואן עיסא הוא כזה. מה שנשאר לנו לראות אם כל האירוע הזה הוא תקשורתי או שיש פה ממש, ובהחלט אני חושב שכאן מדובר בפגיעה בעמוד שדרה מנהיגותי, אם כי אני חושב שהמטרה של כל הסיפור, של כל המלחמה הזו, היא לא בהכרח המנהיג הזה או האחר, אפילו לא סנואר, למרות שהוא גם עומד כאן בראש העניין, זה לפרק את חמאס או לשלול ממנו יכולות ממשליות, צבאיות, אבל אין ספק שמרואן עיסא זה אחד הדמויות היותר אינסטרומנטליות פה, ואם אכן הדבר קרה, יש לזה משמעות גם אופרטיבית מצעית וגם סמלית.
איך אנחנו נדע אם אכן הוא נאסף אל אבותיו?
איך נדע אם מה, סליחה?
אם הוא מת, אם הרגנו אותו.
תראה, אני מזכיר לך את הסיפור של מחת צפון אחמד רנדור, שהיו שמועות שכן או לא, אבל טבעם של דברים כאלה, אם החמאס בעצם לא מאשר, והוא כנראה לא מאשר ולא מכחיש, טבעם של דברים כאלה להתגלות אחרי מספר שבועות, כמו שקרה עם אחמד רנדור ואחרים, ולכן, תשמע, נתעזר בסבלנות. תשמע,
בסוף, אבל אוזי, בסוף אלה שחוסלו בחמאס לאורך השנים, בסוף חמאס לא יכול להסתיר את זה לנצח. הדברים האלה צפים, אתה לא יכול לטעון שהוא חי כשהוא מת, ואני מקווה שנדע, אבל תגיד, אם כבר אתה, אני שומע אותך אומר את השמות של כל הברנשים האלה, איך אומרים סינואר באמת? כי יש כאלה, יש ערביסטים שאומרים סינואר, או כל מיני וריאציות
כאלה. לא, זה סינואר. סינואר אומר מי שבעצם מדבר פרסי. אתה בטח שמעת את זה, אנשים שמדברים פרסית, אצלהם בשפה אין וואו, במקום וואו יש וו, אין בערבית את ההגיה הזאת וו. אז אי אפשר להגיד סינואר בערבית, אין פשוט אפשרות כזאת. השם הוא מוחמד, הוא כמובן הסנואר. וזהו, אנחנו מוותרים על הידיעה שזה א' למד כאילו.
היינו מוותרים גם על האיש עצמו, הייתי אומר.
תגיד לי, איך אנחנו מסבירים את העובדה שדווקא האנשים שנמצאים בעזה, תחת אש, בסכנה שנהרוג אותם במוקדם או במוחר, הם כאילו יותר קשוחים בקו שלהם, במסע ומתן, ואלה שיושבים בקטר ונוח להם ושום דבר לא מסכן אותם, הם הפשרנים יותר?
אני חושב שמה שקורה כאן בסופו של יום זה צריך להבין את ההנהגה העזתית, ההנהגה העזתית בעיניי, השלישייה הזאת, משולש הזהב, כמו שקוראים להם בעגה המודיעינית, דף, עיסא וסנואר, אלה אנשים שאני קורא להם יותר האנשים האידיאולוגיים, יש אלה שיש להם צריבה אידיאולוגית, בטח שזה נכון לגבי מוחמד דף, והם בעצם נוטים כמובן לעשות את הגמבלינג בצורה יותר גבוהה ויותר חזקה, הסיפור של הכל או לא כלום או דברים מהסוג הזה. לדעתי סנואר נמצא עכשיו במקום שהוא הרבה יותר טוב מקודם לכן, במונחים של עסקה כן עסקה לא, ומעלה את הדרישות שלו, שמענו את זה דווקא מאיסמאעיל הנייה, מהחבר'ה שיושבים בקטר, איך בלי שום, בלי להניד אף אף, הם באים ובעצם מציבים דרישות או רב דרישות שנמצא בעולם אחר לגמרי. כרגע הם מרגישים על הסוס גם בגלל המוזיקה האמריקאית, אבל אני מקווה ומניח שככל שצהל יעבוד יותר בחאן יונס ותבוא השעה של רפיח, יישברו בסופו של דבר המוטות המרכזיים של השליטה של החמאס בעזה, ואולי אז בעצם יבוא
שיבור. ועוד נחזור לדבר על זה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה חבר'ה, להתראות, ביי.
להתראות. דובר צהל לשעבר, מומחה בניהול משברים, תת-אלוף מילואים אבי בניהו, שלום.
שלום, בן, שלום אריה.
ערב טוב. שמה, נו, אתה לא יכול בתור דובר צהל לשעבר להגיד שהוא מת וזהו, ונגיד שניצחנו?
על מי אתה מדבר?
על מרואן ניסה.
על אחד ניסה.
התאספנו אבל לדבר על מישהו אחר, ואפרופו ניהול משברים, הקצין הזה הוא משבר מתגלגל, תת אלוף ברק חירם, ולהפתעתי אבי, אנחנו מכירים קצינים כאלה, נניח, אתה זוכר שהיינו צעירים אפי איתם, עכשיו בעידן הזה יש לך את אופר וינטר, אבל אני חשבתי שברק חירם, זה שמפוצץ אוניברסיטאות ותוכן אותן זו בזו, ושלא נדבר על הפגזים שבהוראתו ירו על בית פסי, יהיה זה, אתה יודע, נער גבעות שהתגייס, אני קורא את הביוגרפיה שלו, בן אדם למד בריאלי, הוא חיפאי, הוא אמור להיות, אתה יודע, יהודי רגוע, מה הסיפור שם?
תראה, שום, אני לדעתי האישית, ככל שלמדתי את זה, וגם למדתי את זה היום עוד יותר טוב, שום סיפור, פשוט שום סיפור, הבן אדם, קצין מוכשר ביותר, שעוד נכון הוא לא עלילות, שמתוכנן להיות מפקד אוגדת עזה, שזה בכלל לא תפקיד פסול, תפקיד בכיר מאוד, שפעל בתושייה והסתער ברצועת עזה, ועשה מה שעשה בבארי. ואני יכול להגיד לך, שאמרתי את זה בפרשת אלאור עזריה להבדיל, הצבא לא מחפה על דברים כאלה, אבל הוא כן יודע לא לשפוט אדם על שיקול דעת תחת אש.
אבל מה יש לחפות עליו? בן אדם גמר אוניברסיטה ובאים אליו
בטענות.
הבן אדם, ברק חירם, גמר אוניברסיטה. אז בסדר, למה לבוא אליו בטענות על זה?
יש לו תואר.
אני אסביר. ברק חירם הוא קצין מצוין, ועל הסיפור, צריך להפריד בין הסיפור בבארי, שהוא שיקול תחת אש והוא יתוחקר עוד, כמו שצהל יודע על תחקיר, וכמו שאתה יודע, ארי, איך בצהל מתחקירים. במקרה הזה, הסיפור הזה על האוניברסיטה, אני סבור שמדובר בניצול ציני ושימוש פוליטי בקצין צהל לאיזה מטרות לא ברורות לי. מדובר בקצין שפעל באומץ לב, ונתקל באוניברסיטה, והחליט להוריד אותה. וזה לא מקובל בצהל, כמו שטייס לא יכול לבוא ולהוריד מגדל, ככה מפקד אוגדה לא יכול להוריד אוניברסיטה או פרלמנט.
לפי התקנות הוא צריך לקבל אישור של פינקל המפקד, האלוף הפיקוד. לא קיבל, קיבל הערה פיקודית, בואו נסגור את האירוע הזה, זה אירוע שולי.
אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להזכיר לכם, זה לא עניין דתי. יאיר גולן, שהיה סגן הרמטכ"ל, ננזף פיקודית וקידומו נדחה בשנתיים, על זה שהוא עשה נוהל שכן בלי פקודות ופגע בפקודות של הצבא. תת אלוף זכאי קיבל הערה פיקודית והפסיק את השירות שלו דתי, כי הוא הרס יותר מדי בתים ברפיח. זה לא איזה עניין של קצין דתי או לא דתי. אנחנו רוצים צבא שפועל על פי פקודות, על פי אושורים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. הוא ביקש אישור מאלוף פיקוד הדרום, רק לא חיכה. וזה לא יעלה על הדעת, לא בחיל האוויר, לא בחיל הים, ולא
בעיה בצבא. תשמע רגע, אבי, מה שקורה עכשיו בעקבות זה, מתחילים, יש לו עכשיו חיבוק דוב. מאיתמר בן גביר, וכבר יצא, וכבר שמענו שהוא רואיין, אני לא יודע על ידי איזה נתניהו.
אני בדקתי.
מה?
יש כמה מועמדים לתפקיד המזכיר הצבאי כמקובל לראש הממשלה. פתאום ראש הממשלה, מחוץ לתפריד שביקש ממנו הרמטכ"ל, ביקש לראיין את ברק חירם, לדעתי למצוא חן בעיני מישהו, ואישרו לו להיפגש עם ברק חירם, והוא ראיין את ברק חירם, ואני בספק הוא מיומנה את ברק חירם. ואני מזכיר לך שהוא גם רצה למנות את הרצי הלוי למזכיר צבאי, והרצי הלוי אמר לו לא, כי הוא רצה להישאר בליבה. אני לא אומר שתפקיד פסול, הוא מיועד לתפקיד של תת אלוף, מזכיר צבאי זה תפקיד אלוף. יש פה איזה ניצול...
אז הגענו, אבל עכשיו הגענו לקרנף שבחדר. אני בחור שאני מעריך, רואי שרון, מצייץ ב-11 במרץ, מתי זה? זה היום, לא?
כן.
דעתי על פרשת ברק חירם, אחד קצין מעולה מהסוג שצהל זקוק לו, אם טעה בעירי הפגז ובעירי זו טעות בשיקול דעת בשדה קרב, בקרב הבלימה הקאוטי של 7 באוקטובר, ועל טעות כזו להניד גיבוי. אז אני רוצה להקשות. בסוף, רגע אבי, שנייה, זה לא ירי, עוד ירי על מטרה לא נכונה. זה ירי כשהוא יודע שיש שם בני ערובה ורבים. השאלה אם אירוע כזה לא יכול להיות אירוע שגם...
אתה יודע שהוא ידע? אני לא יודע.
כן, זה התפרסם.
היו בני ערובה, השאלה אם הוא ידע שהם חזים או לא.
התפרסם שידע, אבל ואי שאני טועה. השאלה אם בסוף, אבל רק להשלים את השאלה, אם בסוף תחקיר, דבר כזה לא בסוף יכול להרוס קריירה של קצין, ואני אומר את זה בצער, כי אני רוצה שהוא ימשיך.
בסוף, אני מקבל את מה שאומר רועי שרון ב-100%. הצבא יודע לגבות על טעויות בשיקול דעת, תחת קרב ואש ובתנאי אי ודאות, גם תוראי וגם תת אלוף וגם אלוף אם צריך. ואני בטוח שאין פה שום דבר מכוון, אני יכול להגיד עוד דבר שיכול לנחם. אני שוחחתי אישית עם ראש רשות העתיקות אליאס קזידו, שסיפר לי על דוח של 4 עמודים שכתבו מומחים שלו, פרופסורים שמאלנים, אריה, בסדר? של ארכיאולוגים כאלה, שהם כותבים בעיתון של
ארבע. לא, יש בארכיאולוגיה, יש כמה לא, אבל בסדר.
שניים, כמה דתיקות, אני יודע, שניים. אני אומר את זה בציניות. והם עשו חקירה יסודית, אני לא יודע איך, מה התורה שלהם ואיך הם עשו את זה, שמלמדת שבזמן שהפגז נורא, זה מנחם במידה חלקית. הם כולם היו הרוגים, הוא שאל אותי מה לעשות
עם הדוח. כן, אני מכיר את המידע הזה.
אז אני אמרתי לאלי אסקזידו, קח את הדוח הזה, שלח אותו לרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, הפצ"רית ומפקד מצ"ח. נדמה לי שאל לזה איזה פרסום, נדמה לי בערוץ 14 גם, אבל אני אומר לך ממקור ראשון. אז אני חושב שברק חירם יעבור תחקיר על הסיפור של בערי, כמו שצהל יודע לתחקר, וגם אם יש פה תקוד, טעות בשיקול הדעת, הוא יקבל גיבוי מוחלט על הדבר הזה. ואני אומר לך שעל האירוע הזה, שהוא רק הרס את האוניברסיטה בלי אישור, הוא לא צריך לקבל גיבוי מוחלט. הוא קיבל הערה פיקודית, כמו שקיבל יאיר גולן, קיבלו זקאי, כמו שאני יודע, איך אמר גרשון הכהן היום, התיק שלי, מלא הערות אישיות. הערות פיקודיות.
אבי, גם התיק שלך, ואני מכיר את חלקן, יום יבוא ואני אפרסם אותן. אתה יודע מה הייתי רוצה לראות? את תיק ההערות האישיות של אריה. אני לא צוחק עכשיו.
אריה, יש לי הערה אחת.
אני אגיד לך,
יש לי הערה מ-75 על אובדן 235 אבזמי רצועת רובה. כי אני נשפטתי בשביל כל העתודאים.
אני אגיד לך, יש לך הערה שאתה לא יודע לאריה.
כן.
אתה, שהיית קצין רפואה ראשי, רצו להכפיף אותך לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ואתה קראת לכל קציני הרפואה הראשיים, ואמרתם לעשות אמבוש לשר הביטחון, איתי כמו דרך שימנע את זה. הגענו לבקר פצועים אצל פרופסור רווח, ברמב״ם, ואז באו כל הקרביים ואמרו לו, ואז אמר להם, אריה, שלח אתכם, אמרו כן, אז החלטנו לא לרשום לך הערה פיקודית, אבל אני חושב שאתה
בכתב ההכפפה של חיל הרפואה לאטל, אני חתמתי תוך מחאה. כתבתי תוך מחאה וחתמתי.
נהיהו, אתה חשפת פה שאריה אלדד ניסה לארגן הפיכה צבאית.
היה לו עוד פרשייה עם שיר לחובש, בלד על החובש.
זה פוץ'.
אבל נשאיר את זה לתוכנית
הבאה. טוב, מצינו, היה מצחיק.
נכון, היה סיפור עם בלד על
החובש. יכול להיות שהופכים את ברק חירם לאיש דתי, למרות שלא יודע כמה הוא דתי, כי הוא גר בתקוע, זה הכל, תקוע מקום יפה.
אבל תקוע זה יישוב מעורב.
וזה יישוב מעורב, הוא חניך הריאלי מחיפה, נו בחיית, זה לא, אי אפשר להפוך אותו. טוב, בקיצור, יאללה, נקווה שיצא מזה.
יכול להיות שיתברר שאשתו הייתה במחאה, לך תדע פה.
אי אפשר לסיים אייטם עם אבי בני, אז אפשר להתחיל אותו איכשהו, אבל הוא לא יסתיים,
אני חייב לסיים.
תודה רבה.
ראות פרטיה אורגון, תעשה לבוכי תנועה ונחזור אחרי הפרסומות. ראש העירייה הנבחר של רחובות אחרי הסיבוב השני הוא מתן דיל, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
מתן?
כן, שלום, מה נשמע, מה שלומכם?
שלומנו טוב, תשמע, כל הכבוד גם על הניצחון וגם על זה שבן אדם עם השם דיל הולך לפוליטיקה. איך אתה מתמודד עם זה?
זה דברים דווקא גם טובים, אתה יודע, אנחנו...
כן, השאלה אם כתב האישום כבר כתוב.
כן, השם שלי זה המזל שלי, והנה אנחנו, גם שעשו עוד דילים טובים עם העיר.
טוב, ניצחת, אין לנו הרבה זמן, אני רק אגיד בקיצור, אני הייתי בעד השני, למרות שאני לא מכיר לא אותך ולא אותו. העסק הזה הוצג כמאבק הקיומי, הדו-קרב בצהרי היום של השמרנים נגד הליברלים, אתה אפילו איימת לתבוע את דפנה ליאל, שהיא העזה לחבר אותך איכשהו עם הליכוד, לא הבנתי את הקטע שם, אבל בסוף אני מבין שהתמונה הרבה יותר מורכבת ממה שאמרתי עכשיו.
אז הנה, בעצם השאלה שלך בין, אני חושב שתמונה התשובה. אתה לא מכיר אותי ולא מכיר את השני, ותמכת באדם שאתה לא מכיר. אני חושב שזה מאוד עצוב. למה? כי לפעמים אנחנו נדבקים לסטיגמות, מאוד מוכל ללכת אחרי הסטיגמות, אחרי שמועות, אחרי דברים שאנחנו לא מכירים, אבל כשבוחרים ראש עיר צריך לדעת מי אתה בוחר. אתה צריך לבחור ראש עיר שינהל את העירייה. שאתה מאמין בחזון שלו, בדרך שלו, לא דברים שלא קשורים בכלל לעניין כמו של רשות עיר. והנה גם דפנה ליאל, דרך אגב, לא ימתי לתבוע אותה. פשוט גם ערוץ 12.
למה הפריע לך חיבור לליכוד?
כמה ימים, לא יודע למה היא כתבה את מה שכתבה, אני אגיד לך מה העניין. ערוץ 12, כמה ימים בפני הבחירות, כותב שמתן דיל מועמד הליכוד. שקר וכזב. אני רצתי מאז ומעולם, בראש רשימה עצמאית, אף פעם לא קיבלתי תמיכה של אף מפלגה ארצית, גם לא הליכוד. אז תראה איזה דבר...
אבל מתן, בוא לא נפספס את האייטם עם הליכוד או לא הליכוד, זה סתם בזבוז.
לא, אבל תראה מה אתם עושים. אתה תומך באדם שאתה לא מכיר. דפני לוי כותבת מה שהיא רוצה. זה קצת מוזר.
זה לא, היא לא כותבת מה שהיא רוצה. אתה איש, הליכוד זה דמך ובזרחה וכל, אבל זה בסדר גמור. השאלה היא, תשמע, קודם כל, תודה,
אני ממש מתנצל על הליכוד, אבל אתה לא מכיר אותי, אז למה לא...
נכון, נכון. אם הייתי רחובותי, אז הייתי מניח עוד שיקולים. אבל כיום, אם אני רואה ששמרנים תומכים ב-X וליברלים ב-Y, אני תומך ב-Y, אני מודה.
מה זאת אומרת? תמכו ברחובות חופשית. הכי ליברלים שיש. אתה יודע מה? אפילו בהגדרה שלהם, של ליברליות. הרי ליברל, מה זה ליברלי בעצם? אבל זו, לפי הגדרות שלכם, תמכו ברחובות חופשית. זה כן ליברלי? זה לא ליברלי? מה זה אומר באמת?
אני אגיד לך, אולי זה משקף את איזושהי אמירה שאני לא יודע, שרחובות זה הבליך של הערים, כלומר שהבחירות המקומיות, המוניציפליות ברחובות משקפות מה שיהיה אחר כך בזירה הארצית, ואולי לכן נלחמו על זה כל כך.
כן, אבל אתה יודע, זה הדבר עצוב שאני חושב שקרה פה ברחובות, שבשבועיים האחרונים עברנו מבול של שנאה וכיתוב ופילוג. יכולנו לסיים את הבחירות, מתוך שלום. הרי אני סגרתי הסכם עם זוהר בלום, שהוא עלה איתי לסיבוב השני. סגרנו הסכם, סגרנו את התפקידים בצורה מאוד מאוד קלה, כן? מיד, ממש בקלות, ושני עמודים נרשמו, אתה יודע על מה? על שותפות, על חיבור, על מחנה משותף רחב. מה קרה? יומיים לאחר מכן, הגיעו אנשים שלא מכירים אותי, שלא מכירים את רחובות, יאיר לפיד, משה רדמן, כל מיני אנשים מהמחאה הארצית, ופשוט לא אפשרו לזוהר להמשיך להתקדם עם מי, עם האדם הזה, שנראה להם לא טוב, או שנראה להם שהוא לא באג'נדה שלהם.
טוב, אז ניצחת, ואמרנו לך זה מבוק. עכשיו תגיד, אתה תשנה משהו בסטטוס קוו, נניח תחבורה ציבורית בשבת, אני מבין שבתוך רחובות יש.
תראה, אנחנו, הדבר שמייחד את רחובות, כמו שאתם אמרתם, זה השונות החברתית שבה. זה התושבים, שהם באמת, המורכבות הזאת, השונות הזאת, הפסיפס המריב הזה שמקיף את האנשים, זה דבר שחייבים לשמור עליו.
ושאלתי...
ולכן אני אשמור על הסטטוס קוו ועל צביונה של רחובות. דרך אגב, גם שחתמנו על הסכם עם רחובות חופשית, הם דרשו ממני, כן, לעמוד על הסטטוס קוו ולשמור על צביונה של רחובות. גם הם לא...
כל מה שיש היום לליברלים ברחובות יישאר?
בהחלט.
יפה.
בהחלט. יותר מכך, אני ראש עירייה של כולם, מהר מאוד יבינו את זה.
ושיהיה לך בהצלחה, עיר חשובה, מכון ויצמן, חכות החקלאות.
תודה רבה לכם.
וכולי, תודה רבה. בני אשכנזי כתב משפט, וואלה, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
תשמע, בתוך כל הבלגן הזה פתאום אתה מזכיר לנו שיש את ועדת פגסוס, הוועדה הזו שהליכוד התקש לשים בראשה את השופט דרורי ולכתוב את הדוח לפחות לדעתי מראש, אבל מה קורה איתם?
מה שקרה זה שאיך שהוועדה הזאת הוקמה, נדב ארגמן רץ, לקח עורך דין בשם יוסי בנקל משיבולת, הגישו עתירה לבגץ, ובגץ נתן איזושהי החלטה בינתיים שהוועדה לא תטפל בתיקים תלויים ועומדים. עד כאן בסדר. מה שקורה זה שלפני מספר שבועות הוועדה...
תזכיר לנו שנייה איזה תיקים תלויים ועומדים?
התיקים התלויים ועומדים שאנחנו יודעים לפחות שבהם נטען שנעשה שימוש ברוגלות זה תיקי הצוללות ותיקי אלפים, יכול להיות שיש גם יותר, אנחנו לא יודעים. זה, אתה יודע, מסוג הדברים שאנחנו לא נדע עד שהתיקים האלה לא יתחילו, ועד שהפרקליטות לא תביא חומרים וכל הדברים האלה. עכשיו, מה שקרה זה ש... הוועדה התעוררה לפני מספר שבועות, ושלחה מכתב והן אל פרקליט המדינה, ואלן היועצת המשפטית הממשלה, והם אמרו להם, תנו לנו את כל החומרים מ-2003, ושימו לב, בחלק מהדברים שהם אומרים, אומרים, אנחנו גם רוצים את כל הסיכומים שעשינו עם המפכ"ל, ואנחנו יותר מזה סתם פרט פיקנטי, רוצים את מה שהיה עם חיים רמון, שזה תיק שנסגר ממזמן.
חיים רמון? היועצת,
כן, כן.
מאז?
כן, כן.
מה? אז היו מקשיבים לטלפון עם פלאג, היו מכניסים פלאג ומחברים שני חוטים בארון חשמל.
ברור.
סבא שלי היה באצל, אני ידעתי שהייתי קטן שפעמים האויב מאזין, אבל זה אולי אריה מתחבר לדברים האלה.
לא מתחבר, אני מלכי, תעזוב אותי עכשיו עם
אצל. אתם צמחונים מבחינתו.
יודע, יודע. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שהיועצת ככה חמתה בערבה, והיא כתבה תגובה לבגץ היום, והיא אמרה, א', הוועדה לא עומדת במה שבית המשפט אמר לה לעשות, כי על פניו היא מבקשת מאיתנו חומרים על תיקים שעדיין מתנהלים. והדבר השני, שהוא יותר משמעותי בעיניי, זה שהיא אומרת שצריך להוציא שם צו שמקפיא את כל עבודת הוועדה. זאת אומרת שהיועצת שוב נגד עמדת הממשלה, נגד עמדתו של שר המשפטים, ונגד עמדתו של ראש הממשלה נתניהו. סוף החודש, עוד יצטרכו להגיש שם גם יריב לוין, גם ראש הממשלה, גם הוועדה וגם היועצת בתגובה המשלימה, ועוד נכונו לנו עלילות עם הדבר הזה.
וחבל שכך. אם כבר אנחנו פה, תגיד, הבקשה של נתניהו, יש תקיעה אלפים, מתנהלים, אם לא ידעתם, לדחות כמה מעדי המפתח ומשפטו, די נדחתה, נכון?
זה די נדחה, כי בית המשפט כבר הוציא החלטה. בית המשפט בעצם אמר לפרקליטות ולסנגורים, אז בואו, אני אטפל בזה. אני אגיד לכם מי יבוא ומה. שבוע הבא ציפי לבני עולה, פחות שיריב לוין עולה, אחרי ציפי לבני יובל דיסקין עולה גם. יש לנו עכשיו בעצם שלושה שבועות שאתם כבר יכולים לשריין אותי, כי אנחנו נדבר בהם.
בוא, אנחנו נראה מה קורה פה עם רפיח. אתה קח מספר ותעמוד בתור, עם כל הכבוד. אבל זה מעניין, כי הוא אמר שהעורכי דין שלו אמרו בגלל המלחמה, קשה לדבר, קשה להשיג קשר. כי
הוא רוצה להיות באולם בשעת החקירה הזאת.
וגם להכין את החקירה, ואמרו שאין להם יכולת, אין להם אפשרות ליצור איתו קשב או קשר, אז בית המשפט
כנראה... השופטים מחובלות. שופטים לקחו בעלות, הם קלטו שזה לא מסתדר, הם אמרו בסדר, יאללה, אתם תגידו מתי אתם יכולים, מתי אתם לא יכולים, אנחנו נייצר לכם טבלה, הם ממש יצרו להם טבלה כזאת, ושלחו ואמרו, רבותיי, אלו התאריכים, תודה.
באמת תודה, וגם תודה לך, בני אשכנזי.
תודה רבה.
שלום.
ביי, ערב טוב.
פרסומות ונחזור. פרשה מוזרה, שאין לי מושג לאן היא הולכת, אבל היא מעניינת, ונגיד שלום לאלחנן גרונר מאתר הקול היהודי.
ערב טוב.
אנחנו מארחים אותך כי אתם חשפתם אותה. חשבונות בנק של עמותת דגל של מפלגת רע"מ נחסמו על ידי בנק לאומי בחשד להלבנת הון ומימון טרור. העמותה זה סיוע 48, מחזור שנתי של מעל 80 מיליון שקל, ובעצם אגב רע"מ או העמותה עותרת לבית משפט כדי להפשיר את החשבונות, אבל עכשיו יש כתב הגנה של בנק לאומי, ומה כתוב בו?
כן, יש כתב הגנה של בנק לאומי על פני 160 עמודים, הם בעצם מפרטים את הסיבות שהם חושבים בהגדרה שלהם חשדות להלבנת הון ומימון טרור. בעצם קודם כל מככבת שם החשיפה שלנו על עמותת חירומה, שסיוע 48 העבירו להם לפי כתב ההגנה, ומה שמצורף שם מבחינת העברות, מעל חצי מיליון דולר.
אני מבין שזאת איזו עמותה...
זאת עמותת חמאס
בטורקיה, כן.
בטורקיה, כן, שלאחרונה הוגש כתב אישום נגד מורה מאנמייל שניסה להוציא פיגוע, ובעצם היה גם בקשר עם אנשי החמאס, והפרקליטות ושב"כ קובעים שעמותת חמאס, הבאנו גם הרבה ראיות נוספות לזה. זה אחד, בנוסף מביאים שם העברות בשנת 2023 לפני הטבח של 40 מיליון שקלים לרצועת עזה ויהודה ושומרון, יש שם בעצם שורה ארוכה של דגלים אדומים, זה נקרא, שעל פי הרשות להלבנת הון וגורמי ביטחון.
אז בשביל, תן לי שנייה להבין, בשביל להבין, אתה אומר שיש עמותה שנקראת סיוע 48, שהיא עמותה שנתמכת על ידי רע"מ, והיא העבירה כסף לעמותת חמאס בטורקיה.
כן, זה כבר חשפנו, יש שם עוד שורה של העברות, אני אומר, גם לרצועת עזה ויהודה ושומרון, שלפי בנק לאומי אין דרך לעקוב, לא אחרי לאן הכספים האלה מתגלגלים, בעיקר בהתחשב בזה שלמשל רזי חמד, בכיר חמאס, כן, בזמנו היה לה חסון חשפה, שהוא נוכח בחנוכת הסניף שלהם, יש להם 30 עובדים ברצועת עזה ויהודה ושומרון. יש שם סכומים אדירים שמגיעים במזומן, זה בעצם החשדות להלבנת הון, שזה משהו שכשהוא עובר אחוזים מסוימים זה מאוד בעייתי לעמותות. בזמנו מביאים שם אחד הדברים, שורת הדין, ארגון שעוסק ברדיפת מממני טרור בעולם, בעצם הוציא כול על הכספים האלה לטובת נפגעי טרור שבתי משפט חייבו את חמאס לשלם להם כסף, וזה בעצם גם מה שלדעתי מביא את בנק לאומי לצעדים האלה, החשש אחרי הטבח שלנו בשמחת תורה, מפני תביעות, וגם העמותה הזאת, גם עמותת אל-אקצא, עמותה נוספת.
מה רע"מ אומרים? שהם לא ידעו שזה קשור לחמאס או שהם לא העבירו כסף?
לגבי העמותה הזאת, קודם כל זה העברות מוכחות, הם גם לא מכחישים את זה, הם טוענים שהם לא ידעו שזה חמאס ושזה פעילות חינוכית הומניטרית. אנחנו חשפנו שמחנה קיץ שהם עשו לילדים סורים בטורקיה, עולה שם שייח על הבמה ואומר בואו נעלה לאל-אקצא עם רובים, העתיד הוא מנהרות עזה, כל התכנים גם של צה"ל 48, וגם מצאנו מחנה נוסף של אותם אנשים שעובר כבר לעמותה נוספת של רע"מ, הכל שם מחיקת ישראל, זכות השיבה, אלה התכנים, ומי שמוביל את זה זה אנשים מאוד בכירים ברע"מ. נוסי באיסה, ביתו של מייסד התנועה האסלאמית, עבדאן הנימר דרויש, היא המנהלת, היא חברה במועצת
השורא. והכל מצולם ומוקלט, כי אמרת שיש הפעילות הזאת ההומניטרית?
כן, כן.
תגיד, אז למה זה בכלל, אז אם זה ככה, למה זה בכלל נמצא במישור התביעות האזרחיות?
זו שאלה נהדרת. זאת אומרת, יש פה, אני כל הזמן תוהה, כשאני מוצא את הדברים, ואני לא איזה עם סייבר או מרגלים, זה בסך הכל דברים שאתה נכנס לאתר של העמותה, פייסבוק שלה ומוצא אותם, אני תוהה לעצמי האם השבק חלילה לא יודע את הדברים האלה, השבק והמשטרה, או שמישהו מאתרג את רם כלשון מוזניים לצרכים פוליטיים. מעורבים שם אנשים מאוד בכירים, אני רק רוצה להזכיר רזי איסה, המנכ״ל של CO48, מוכר מהתמונה המפורסמת של בנט לפיד אבס בחתימת ההסכם הקואליציוני, הוא שם עומד השושבין, זאת אומרת, אם הדברים האלה יחקרו, ואני חושב שאחרי מה שבנק לאומי מביא פה שורה ארוכה של ראיות, קשה מאוד להבין איך הם לא נחקרים, אז הולכים, יכולים להסתבך פה שורה של בכירים ברע"מ,
בפלג הדרומי. אני לא חושב ששבק מאתרג מישהו בגלל עניינים פוליטיים, וזה מאוד מעניין כל מה שסיפרת, ואני מניח שאם יש עכשיו תביעה על זה ומוצגות ראיות, אז יהיה לזה גם המשך. אנחנו לא, מנסור אבס יושב ומתאבל על מות אחותו, אז אין לנו תגובה מסודרת כרגע, אבל סיפור מעניין שיש לי.
אנחנו פנינו, גם אנחנו, גם ערוץ 14 שעסק בזה, גם נוספים פנו.
אלחנן גרונר, נגמרה לנו התוכנית, זה היה מעניין, אתר הכל היהודי, תודה.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור, תמר שלומוביץ, עורכי דיגיטל חירות עזני, רעות מתתיהו ארגון ואסף חרמוני, אחרינו ספורט עם קופן והיללי, ומחר יהיה פה עוד יום.
מחר עוד יום, אמצע השבוע.
אז נתראה, ביי.